הרבי זקן חי אמר לי, תשתדל, תדבק ברב יהושע רוזן, הוא גדול התלמידים של הרב צבי יהודה. ולא רק אני אומר את זה, גם הרב צבי טאו אומר את זה. ככה אמר לי לפני 40 שנה כשבאתי מקטר. אז אני שומע לי דברי חכמים, ודבקתי ברב יהושע רוזן. 40 שנה כמעט, אני ממש לא יכול לתאר ומנסה לחשוב מה אני עושה עכשיו, כאילו זה חיסרון עצום, חיסרון מאוד מאוד גדול לעם ישראל, כן? גם לי הקטן, אבל לעם ישראל, הצדיק כזה גדול משתלק מן העולם. אז קצת אני ככה מזכיר אותו, כתלמיד הרב צבי יהודה, אנחנו פה עוסקים בשיחות, מה זה שיחות הרב צבי יהודה? או מה שכתוב, או מה שהוא אמר, כן? זה הכל שיחות הרב צבי יהודה. הרב יהושע רוזן, הוא בא למרכז הרב באלף אייר תשנ"ט. חבות את זה, פשוט זה השעון מעורר. זה סתם השעון. מה? 59? לא, תשנ"ט, לא, זה 49. זה מעניין, זה ממש קצת אחרי קום המדינה, שנה בערך. והם היו התלמידים הראשונים של הרב צבי יהודה. זה בא לכם שני סיפורים, לא יודע, אני רואה מה שיצא לי, אני לא, אני עכשיו פה זה מתוכנן. סיפור שסיפר לי הרב רוזן, הם באו איזה קבוצת תלמידים מכפר רואה, והיה הרב קילב, הרב קילב שלימד בשבט כזה רב, חם גדול, הרב קילב לימד אותם בכפר רואה, וכשהם באו פה לירושלים, אמרו להם, הרב קילב מקים ישיבה. הוא בכלל תכנן לישיבה, זה סיפור בתוך זה, לא. הם תכננו ללכת בכלל, הם תכננו ללכת לחברון. לישיבות, מרכז הרב, וכל חרדי, לא כל כך הכירו את מרכז הרב עוד, לא, הרב צבי יהודה, לא, לאמפורס, כאילו. הם באו פה, ככה התחנה המרכזית בירושלים, באותו יום א' ביאר, תכננו ללכת לחברון, והגיע תלמידים, אמרו להם, בואו, הרב קילב עלה מכפר רואה, מקים ישיבה בירושלים. בואו לישיבה של הרב קילב. והם הלכו, אמרו, הרב קילב, עדיין, רוצים עוד צו קילב, הלכו לרב קילב. והרב קילב לא היה לו מקום, מבנה איפה להיות, הוא שכן בתוך ישיבה כזרה, הוא ביקש מהרב צבי יהודה, בינתיים, זה היה הישיבה שלו, משכן ישראל, משהו כזה, נר ישראל. והם היו בתוך חבורת תלמידים של הרב קילב, בתוך מרכז הרב. בתשעה באב, והוא אומר, לא, לא היה לי קשר, לא, צו צבי יהודה, לא, עוד לא למד צו צבי יהודה. בתשעה באב, היו באותו זמן, זה היה מלחמת השחרור, וירושלים, העיר העתיקה לא בידינו, כותל לא בידינו, אי אפשר לגשת לכותל. רוצים להתפעל, אז היו הולכים להר ציון, והיה שם איזה תצפית, שממנה היו רואים את האבנים הגבוהות של הכותל. ושם זה היה מקום תפילה. לכיוון הכותל המערבי, לכיוון הר הבית. וזה היה שם מקום אולי צבאי, נדמה לי שהיה משהו צבאי, שלא לא, לא, לא סתם נתנו להיכנס. נו, בא הרב צבי יהודה, עם התלמידים, אז נתנו לו להיכנס. הוא בא, נתנו לו להיכנס, הוא אומר לו, מי אלה מאחוריך? הוא אומר, התלמידים שלי. נתנו להם להיכנס. עכשיו, חלק היו התלמידים שלו, וחלק היו הקבוצה מנהר ישראל שגם כן באו איתו, כן? הרב צבי יהודה אמר, תלמידים שלי. מחרת הוא קרא לכל הקבוצה הזו של נהר ישראל, והוא אומר להם, תסלחו לי שקראתי לכם תלמידיי. זה היה בשביל שתוכלו להיכנס, קראתי לכם תלמידיי. הוא התנצל, הוא ביקש סליחה, כן? שהם לא תלמידים שלו, והוא קרא להם תלמידיי. ככה הרב צבי יהודה, אתם שומעים? איזה אדם קורא לך, אתה התלמיד שלי. זה לא, אתה לא תופס בעלות על ה... אומר הרב רוזן, מזה נקשרתי לרב צבי יהודה והתחלתי להיות תלמיד של הרב צבי יהודה. מהסיפור הזה. זה... לימים, עוד סיפור אחד אני אומר. ואולי כאן ראיתי השבת, דברים בעמק דבר, שהמון המון הרב רוזן היה לומד עמק דבר, אני חושב שזה היה כמעט קבוע על שולחנו גם. אורחיים תמיד היה על שולחנו, ואני זוכר. ונציב המון היה, אומר, איזה דיוקים יש כאן בנציב. תראה איזה דיוק, לא חשבתי על זה, תראה איזה... מאיר לנו עיניים, כל פעם היה אומר רעיונות נפלאים מהנציב. אז כתוב כאן, בפרשה, ומשרתו יהושע, זה מתאים, ומשרתו יהושע בן נון, נער, לא מיש מתוך האוהל. כן, גם אפשר להגיד, הרב רוזן, לא מיש מתוך האוהל. אני לא זוכר שבאתי הבית והרב לא יושב ולומד. אלא אם כן הייתי מקדים, הייתי, היינו לומדים המון בבוקר, אחרי התפילה, המון, היינו לומדים המון, פשוט אי אפשר לתאר כמה עבדתי לרב, לא יודע מה זכיתי. לפעמים הרב היה אוכל, אז הוא היה גומר לאכול, מהר, שהייתי שומע את הברכה שלו, מה זה ברכה, איך מברכים. בינתיים היה מגיש לי כוס תה, משהו, והיה באנו לומדים. אבל זה היה קורה לפעמים שהיה אוכל, תמיד בשורה לשולחן ספר, לא היה מישהו תוך אוהל. אז אומר כאן הנציב, הודיע כתוב שיהושע, אף אגב שכבר היה גדול בשנים, אומר פה היה בערך בן 50 שנה, וגם גדול בתורה ובחוכמה, ואם כן, היה יכול להועיל הרבה למשה, אם היה הולך איתו למחנה, ושם הוא עוסק איתו, עוזר לו. אבל היה כנער, כמו שעדיין לא הגיע לשלמות בדברים האלה, והטעם לא היה מישהו מתוך אוהל, שהיו עסקיו לעמוד על התורה שבעל פה, שהיה כמעיין הנובע באוהל משה, והוא רצה להפנות משקידת לימודו לשום דבר. ובא זה הסיפור ללמד לדורות. שראש הדור, כן, כמו משה רבנו, מחויב להטריח, כשיש איזה משבר, לטפל, ליישב דעתם. אבל גם לימוד, למדנו שהתלמיד הבא לקבל תורה מאותו גדול הדור, אין לו להפנות לשום דבר במצווה שאפשר על ידי אחרים. יש מי שיעשה את זה, תן לכם, אל תעשה עכשיו מצווס. אמרתי אתמול, פה דיברתי בשבת לרון, פתאום יש הודעה, צריך 10 למניין בבית הקברות, צריך 10 מניין, שמח עדן. לא, בסוף התורה מתי עליה. אומר רבי אבאו, שלח את הבן שלו לטבריה, ללמוד תורה. הוא היה עושה במירות חסדים, קובר, אמר לו, האם אין קברים בקיסריה, שלחתי אותך לטבריה? לכן כתיב לא ימיש, לא כתוב לא מש, למד שכך ראוי, שלא ימיש מתוך האוהל עד שיגיע עמו, עד שיגיע זמנו להגיע, להניג את הדור. והרב רוזן ישב ולמד תורה לפני ואחרי וכל המצבים. אז היה זמן אחד שהוא למד כמה שנים בישיבה, ואחר כך היה, לא יודע, היה צורך, לחץ מהבית, משהו שהוא יצא לפרנס. והוא עוד לא למד כבר המון שנים, כן. אז הוא בא לרב צבי יהודה להיפרד, להגיד לו שהוא הולך, שהוא חייב ללכת. הוא סיפר לי, הרב רוזן סיפר לי את זה. הרב צבי יהודה הכניס אותו לחדר, יש חדר במרכז הרב, חדר הקטן, שם הרב קוק היה כותב את הכתבים שלו. זה היה חדר מיוחד. תלמידים מיוחדים, הרב צבי יהודה מכניס אותם לשם, לומד איתם שם בחדר הזה. זה היו תלמידים המקורבים. היה, הרב רוזן היה הרבה, היה הרב צוקרמן, היה הרב זיקל חיים. היו תלמידים שלמדו שם עם הרב צבי יהודה בחדר הזה. זה היה... שסיפרו שני גדולי דור פעם, רב שלמה זלמן אורבך. והיה בן של רב אריה לוין, רב יעקב לוין. שהם לא כל כך למדו, היו לומדים. ומה היה הסדר, מה היה ככה מדי פעם ככה לקבל מוסר? הם היו הולכים במרכז, מציצים בחריץ של הדלת, היו רואים את הרב זצל שם בישיבה, בחדר, מציצים ככה כמה דקות, מסתכלים, זה היה המוסר שלהם. מה? גם הרב אליושיב. כן. לראות את הרב שם, מה זה היה. אז בחדר הזה הרב, אז הרב צבי יהודה הכניס את הרב רוזן, והתחיל, אומר הרב רוזן מספר לי, בחיות, בחיות, אל תלך, אל תלך. הרב בוכה על הגדול הדור שצריך לצאת כאן, ולא, מה יהיה? והצליחו הדברים, והוא כתב מכתב להורים של הרב רוזן, והצליח להישאר בישיבה. הוא אמר, נשארתי עוד כמה שנים בישיבה, אומר הרב רוזן, וזה היו השנים הכי טובות שלי בישיבה. ואחרי השנים האלה כבר היה צריך לצאת, הולך להיות רב בישיבת נחלים, הרב צבי יהודה ליווה אותו לתחנה המרכזית. עכשיו אני, אתה יכול ללכת. אז זה קצת, כן, מהרב ותורתו, והרב ותלמידו, אנחנו, מתחבר לי ביחד, כן? והפלא גם שהוא נפטר, אני אמרתי שהוא היה צריך להיפטר ב-י"ד, ביורצת שרב צבי יהודה. אפילו היה לי איזו הרגשה שזה מה שהוא הולך להיות. ראיתי שכבר הוא היה בלי ככה, היה מור. הרגשנו שהוא סובל. אמרתי למה הוא סובל? י"ד, בטח הוא יפגש עם הרב צבי יהודה. אבל בסוף הוא נפטר יום אחרי. אמרתי למה הוא נפטר יום אחרי? כי מה אמר, אם אני אמרתי שבשמיים כבר אמרו לו בוא. אמר, לא, אל תעשו לי את זה. עוד יגידו שאני באמת התלמיד של הרב צבי יהודה. אז הוא ביקש שזה ידחה ביום, שלא יגידו שהוא התלמיד של הרב צבי יהודה. זה מצד הענבו שלו, הוא עיכב את זה ביום. אז זה משהו ככה שמתאים לרב רוזן ולגדלות שלו. ממש אי אפשר לתאר בגודל של תורה ויראת שמיים. חסר לנו מאוד. נפגשים הרב והתלמיד בכל זאת. הוא קבור לא רחוק מהרב צבי יהודה והרב קוק בהר הזיתים. אני זוכר שהיינו באים לגימל, ההורים שלו קבורים שם, היה לו חלקה, הוא זכה להקטע ההורים שלו שם באזור, אז היינו באים לגימל אלול, להזכרה של הרב קוק, והוא היה הולך, יש שם איזה גדר, היה מטפס, גם בגיל לא צעיר, מטפס על הגדר והוא הולך להתפלל אצל ההורים שלו גם. תמיד אני זוכר את המראה הזה, איך שהרב רוזן קופץ שם על הגדר. עכשיו באנו קברנו, שבקבורה ראיתי את הגדר לצד השני. מדינים על הגדר, מגיעים לרב קוק ורב צבי יהודה. אלו קצת דברים שאנחנו כאן בזיכרון הרב בשער רוזן, אנחנו בתוך השיבה, כן, בתוך השיבה. הרב צבי יהודה, פרשת ויקל. אמרנו כבר כאן בכל הפרשיות האלה, תרומה, תצווה. הרב צבי יהודה אומר, שלושה דברים מקודשים, יציאת מצרים, מתן תורה והשראת שכינה. והשראת שכינה זה המסקנה של הכל, הנה. המסקנה של יציאת מצרים, מתן תורה, היא ושכנתי בתוכם. כי זה עניין קדושת ישראל מאז ולכל הדורות. ריבונו של עולם שוכן בכלל ישראל, בנשמת האומה, ומתוך כך, בתוך לבבות בני ישראל. כל אחד ואתן להם דרגתו. כביטויו של רבי צדוק, כן, הרבה פעמים הוא מזכיר את הרבי צדוק הזה, מדרגות מדרגות בהשראת שכינה. בכלליות האומה ובפרטיותה. של ציבור, על הציבור ועל היחיד. ומתוך כך מתגלה גם בהתגבשות למעשה, באחיזה ממשית, ועשו לי מקדש. צריך שיהיה לזה אחיזה. צריך שיהיה לזה אחיזה, כן? אולי גם, לא סתם, יש אחיזה בקרקע ויש אחיזה בבית, בבית היהודי. איש ואישה זוכר שכינה ביניהם. זה גם כן אחיזה של קדושה. רש"י מפרש, בית קדושה, הבית הוא מעשה אדם. והוא מחובר לקרקע שהוא מעשה השם. ובתוך הבית נעשו עבודות, עבודות בכלים, נפגשים בשלושה עניינים שייכים לקדושת המקדש. קרקע, בניין וכלים. מעניין. עכשיו, אומר כאן משהו מעניין, על הכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן? ובסוף עושים משכן. אחר כך, בהמשך, עם ישראל מגיע לארצל, עושה מקדש. יש משכן ויש מקדש. אומר, צבי יהודה, משכן זה הכנה למקדש. בואו נראה. בתחילה נפגשים אל המקדש, אחר כך, במילה משכן. משכן נקרא מקדש, ומקדש נקרא משכן, ככה הגמרא אומרת. המשכן הוא הכנה למקדש שנקרא בית עולמים. שלוש מצוות נצטוו ישראל שם לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק, לבנות להם בית הבחירה. רק אחרי כביאך השם אל הארץ, ואחרי סידור מלכות ישראל בקדושת תמות, יכול להופיע, בנו בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים, אומר שלמה המלך, כן? צריך תחנות. עמד עד מלך, החטאת זרוע של המלאק, ועד מיהם את המקדש. ככה היה בשני המקדשים הראשונים. כן, שאול, המלחמה, כן, כבר עם המלאק, כבר מעדים מלך, שאול, אחרי זה מלחמות עם המלאק, שלמה המלך, שהוא ראוי, מקים את בית המקדש. זה?
אז מה דוד המלך בתהליך? אז מה היה התפקיד של דוד המלך בתהליך הזה?
לא יודע, הוא חלק מה... לא יודע, הוא חשוב במלכות, כן? אבל הוא לא יכול להקים את המקדש, אז שלמה מקים. אחרי זה בבית שני, אז יש קצת הסדר לא לגמרי שלם. קודם מחריטים זרעו של עמלק וחשוורוש, פורים וחשוורוש. אחרי זה בונים את בית המקדש, ובסוף, באמצע התהליך הזה, שעדיין אין לנו מלכות, בימי החשמונאים חוזרת מלכות ישראל יותר מ-200 שנה, אומר הרמב״ם. וזה השלמת התהליך. ואם תראו ברמב״ם, אז אצל הרמב״ם יש הלכות מגילה, ואחרי זה הלכות חנוכה. וזה פלא. מה, הולך הכל כסדר, ראש השנה, סוכות, כל החגים, הכל כסדר. פתאום הלכות מגילה, הלכות חנוכה. אז אתה יכול להגיד, בגלל שזה הסדר ההיסטורי. קודם היה נס פורים, אחרי זה היה נס חנוכה, כן? בהיסטוריה. אבל מסבירים רבותינו שגם בחינת התהליך של החטאת זרעו של עמלק, בניין בית המקדש, וחזרה מלכות לישראל, זה היה בימי חנוכה. אז הושלם התהליך של, כל, של, של ימי הפורים בעצם, שהיה צריך להיות. ככה, ככה סדר. כששחררו את העיר העתיקה, כן, הרב יהושע רוזן היה, בהתחלה היה בלוחמים, מהלוחמים, הם ישבו בנוטרדם, מול חומות ירושלים, וקיבלו ארטילריה חזקה מאוד. הרב ביגון, שליטה, היה המפקד של הרב רוזן, סמך מפי. והם נלחמו כאן, קיבלו הפגזה מאוד חזקה. אני יודע ש... אחד הסיפורים שעמדו שם, לא יכלו לעמוד בעמדות, מרוב... אז כולם הורידו את הראש, והרב רוזן עומד ויורה אש, בלי לפחד. הוא אמר לי פעם אפילו, היה מאוד חם, היה מאוד חם, כך הוא אמר לי הרב רוזן, כן. אז זהו. אבל הם לא, הם הלכו לאסור גוש עציון, נלחמו שם, הם לא היו בפריצה להר הבית, ומחרת הם באו ופתאום ראה שהוא בהר הבית ומיד יצא החוצה, כן. הוא לא נכנס להר הבית. שמה? לא, בשביל כיבוש, לוחמים, בסדר, אבל סתם ככה כבר, זה היה למחרת, אז זה לא, לא היה... אבל הסיפור שסיפרתי גם בהספד על הרב רוזן ביום רביעי, קברו אותו שם בהר הזיתים, ממש מול הר הבית ככה. מראה מיוחד, נזכרתי בסיפור שסיפר לי שהם היו בין מלחמת תש"ח לששת הימים, נשארה מובלעת, הרי הירדנים כבשו שם את כל האזור, נשארה מובלעת של הר הצופים, של הבית חולים, הדסה. שם היו עולים, רופאים, והיו שיירות, וסיפור אחר כך ששיירה שכן נפגעה מאוד. אז היו שומרים עליהם, היה להם מילואים, אז היה פעם במילואים שם, בהר הצופים. הוא אומר, מה? כן. עולים במסווה כזה, כן, במסווה. אז הוא היה שם מהחיילים האלה שומרים, והוא יושב שם מול הר הבית, ככה אמר לי, והייתי בוכה בלילות על הר ציון ששמם. ככה הרב רוזן היה, זה מה שהוא הרגיש שם. אמרתי, הנה הוא נקבר כאן מול המראה הזה. הרב יהושע רוזן, אמרתי, הוא מעיין ישוע, מעיין של ישוע הוא היה, צופה ישוע. אז אומר הרב צבי יהודה, מקור 2, שורה 6. דבר השם שמתחיל פרשת תרומה, נמשך וחוזר בספר מלכים בהשלמה, ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. השייכות לעם ישראל לא תוכל להשתנות לעולם. היא קבועה כימי השמיים על הארץ. זוכר, הרב רוזן, בכל המצבים הקשים שהיינו, עם ישראל היה עובר בפוליטיקה וזה, תמיד היה במלוא ביטחון כזה של אנחנו מתקדמים. אנחנו, איפה היינו בהתחלה כשאנחנו היינו, ולעומת מה שהיה בהתחלה עכשיו, מלוא כל הארץ, תורה וגאול, אנחנו מתקדמים, אין ספק. אנחנו היה מאוד מאוד משרה בנו ביטחון שדברים יסתדרו. מקור 2, שורה 10. תחילת הציווי על המשכן הארעי, שהוא היסוד והגרעין המתגלה בכל תוקפו במלכות ישראל, כן, כשיש מלך ובית מקדש. כך הוא סדר הבריאה. קודם כל יש ארעיות, ואחרי זה יש קביעות. מלכות שאול קודמת למלכות דוד. יש מקום גם להבחנה לשונית פילולוגית, בין מקדש למשכן. מקדש, תראו, זה חידוש יפה. מקדש שורשו, קדש, קודש. יש לו מובן מיוחד של קדושה, אינו משמש בחול. משכן, שורשו שכן. למילה שכנות יש שימושים גם בחול. המקדש הוא הגילוי האמיתי ששכנתי בתוכם. פרשתנו, כאן ויקל, מופיעה כשמת הציווי, כן, הרי הוא אמר, תרומת תצווה זה הציווי על קמת המשכן, ויקל פקודי הקמת המשכן. מופיעה כשמת הציווי על ידי מעשה אדם, נפגשים בעשייה ממשית עם העבודה ומלאכת הקודש, העניין של העבודה תופס מקום במציאות החיים של האדם. כן, אומר, אי אפשר להתעלם, ולכן הפרשה מתחילה בציווי על השבת, שש ימים תעשה מלאכה, ומשהו יש שבת, כן. הוא לא טובה ראש, בכל משתכם ביום השבת. כאן נמצא המפתח לגישה היסודית האמיתית עניין מלאכה. מה הגדרת המונח הלקסיקוני הזה? יש תופסים את המונח של מלאכה במובן של מעשה גופני, חומרי, חיצוני וכולי, זה טעות. הפגישה הראשונה שלנו עם המלאכה היא מלאכת המשכן, מלאכת עבודת הקודש. ומכאן נמשך ערך המלאכה בכל החיים כולם, כן? המלאכה, אדם צריך גם כשהוא עוסק במלאכה, הוא צריך שהמלאכה תהיה מתוך חיבור אל הקודש, מתוך ערך של קודש. גם כשאדם עובד, היה אדם אחד, קראו לו צבי קמיל. צבי קמיל, הוא היה חתן פרס ישראל אולי מדע, משהו כזה. הוא היה יושב בקור האטומי של מדינת ישראל. בעניינים, שם, בקריה, איך נקרא שם, בבורות החסויים האלה, הסודיים. הוא היה מממציאי ה-MRI. דברים, מדען גדול, מבחינת... והיה אדם ירא שמיים, עובד השם, היה קם באיזה 4 בבוקר, בתל אביב, היה קשור מאוד לרב שלמה גורן. ומספר, היה קם בסביבות, כך 4, מפעיל שם את המקווה לכל הציבור, לומד דף יומי, מתפעל ותיקין. ב-8 נכנס לעניינים הסודיים שלו בקריה, עובד עד 4, חוזר הבית. אז הוא אמר, האיש הזה, אנשים חושבים שביטחון ישראל תלוי במה שאני עושה מ-8 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. אבל באמת ביטחון ישראל תלוי במה שאני עושה מ-4 בבוקר עד 8 בבוקר. כך הוא חי, כן? אז ככה גם...
מה שמו היה?
צבי קמיל. צבי קמיל. תפתחו בזה, תראו איזה פרס נובל הוא קיבל או משהו. אני לא... הוא היה, החתן שלו, קוראים לו אבי רט, היה חיבר ספר על הרב גורן. הוא אמר, זכיתי להכיר את הרב גורן דרך עמי, חיבר איזה ספר, עוז...
אבי רט, יש לו ספרים על
הסיבוב, כל מיני... לא יודע, כן? אבי רט, אני חושב, אבי... מי לי אבי רט? על הספר, כן, ספר על ביוגרפיה על הרב גורן, בעוז ובאמונה. ספר חשוב מאוד להכיר את הספר הזה. יש צבי קמיל? אז זה הרב צבידה אומר. הרב צבידה לא סתם, כתוב בהלכות שבת, כן, במסכת שבת, המשנה הראשונה, לא, יציאות השבת, לא יציאות השבת. נדמה לי ש... כן, מה? כן. על מה? פרס? כן, משהו כזה, פרס, איך זה נקרא? פרס ישראל, כן. ביטחון ישראל. מסכת שבת. אין פה מסכת שבת. רגע.
שנייה
נרץ. אה? שנייה נרץ. טוב. חוץ? כי אני רוצה להבין, אסביר לכם מה ההגדרה של הרב צבי יהודה. למה הרב צבי יהודה אומר שמלאכה היא קודם כל אנחנו משכן, כן? זה הגדרה בהלכות שבת. בתחילה מסכת שבת, הגמרא מבררת למה קוראים מלאכה ולמה לא קוראים מלאכה. אז מה שם אומר, מה שהיה במשכן חשוב נקרא מלאכה, ומה שלא לא מלאכה. אז הגדרת מלאכה, כן, זה לפי המשכן. הקודש הוא מברר לנו את החול, כן, ולא הפוך. זה מה שאתה רוצה להגיד. כן, זה הרעיון שהוא רוצה להגיד כאן. כן? כן, אז הוא אומר, הפגישה שלנו מלאכה, מקור 3, שורה 6, היא ממלאכת המשכן, מלאכת עבודת הקודש. ומכאן נמשך ערך למלאכה בכל החיים כולם. ערך המלאכה מתחיל מבפנים, מהקודש. הוא נמשך מהקודש אל החול ולא מהחול אל הקודש. תודה. הנה, מסכת שבת. כאן, או שזה בתחילת פרק שביעי, רגע. אבות מלאכות. כאן יש תוספות. את ההגדרה הזאת של לא זוכר איפה זה יש כאילו מה שהיה ב- 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 במשכן חשוב נקרא מלאכה. אז האם מה שהיה במשכן חשוב נקרא מלאכה, או שכל מה שהיה במשכן הוא חשוב, זה נקרא מלאכה? פה יש דיון, אני לא מצליח את השפת ההגדרה הזאת, אבל זה ממש כאן בתחילת מסכת שבת, מה שזכור לי. לא מוצא את ההגדרה כרגע, בסדר? אז זה מה שאתה פשוט אומר, שהמלאכות נחשבות מה שהיה במשכן, זה נקרא מלאכה. כן, כלומר, כשמגדירים אבות מלאכה, אז אבות מלאכה הם אלה שהיו במשכן, זה נקרא מלאכה. מלאכה שהייתה במשכן, היא נקראת מלאכה. אז לכן הרב צבי יהודה אומר, המלאכות נקבעות קודם כל מהקודש, אל החול, ולהפוך. עוד פעם, שורה, מקור 3, שורה 8. הפגישה הראשונה שלנו עם המלאכה היא מלאכת המשכן, מלאכת עבודת הקודש. ומכאן נמשך המלאכה בכל החיים כולם. ערך המלאכה מתחיל מהפנים, מהקודש. הוא נמשך מהקודש אל החול, ולא מהחול אל הקודש. ראשית המלאכה היא עשיית הציווי השייך לבשכנתי בתוכם, והוא יסוד כל החיים כולם. השבת מביאה משקל ואיזון בערך עבודת האדם. הסדר הבריא של חיי האדם הוא שיעסוק מלאכה ולא בטלה. כל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה, כן, וגורר תבון אפילו. במלאכה יש גם צד של קדושה מצד מה שהאדם יוצר. אבל המקור הוא בקודש, וממנו גם נמשך ערך למלאכה הפעילות שבחול. הגדר של מלאכה מתבאר בגמרא מסכת בבא קמא לגבי הגדרות אבות ועדות, הנה, אז בסכת של אבות, אבל זה קשור פה גם לשבת. הגמרא אומרת שם, זהו, הזכרתי. מה שכתוב שם, אבות נזיקים, כן? ואז יש שם גם התייחסות לאבות מלאכה, ושם ההגדרה. אך דאב במשכן חשיבה, קרי לאב. אך דלאב במשכן חשיבה, קרי לתולדה. המקור למלאכה הוא במשכן, מלאכה שהייתה במשכן נקראת אב, ומלאכה שלא הייתה היא מדרגה שנייה. ערך החול שבחיים נקבע על ידי, על פי מקור הקודש. ערך מלאכה שבחולין נעמד לפי מלאכת הקודש. מלאכה שהייתה בקודש, אז היא קובעת את החשיבות. כך גם לגבי ערך הצבא. הצבא שלנו חשוב מאוד, אבל יש לזכור שהצבא הראשון שמוזכר, כן, שם הלוויים יבואו לצבא של עבודת הקודש. קודם כל הלוויים, צבא הלוויים שרתי הקודש. ומתוכו נמשך ערך כל יוצא צבא המלכתי בישראל. ערך ממשיות הצבא והמלכה, הוא כפי ערך מקורם בקודש. שמעין, כן, הקודש מברך את הכל, הקודש נותן ערך לחול. לכן, מקום למלכה, לכן מתוך ושאמרו נעשה את השבת, כן, אז הדבר הראשון שמתחילים ביקל, מה היה ביקל, מה צריך להגיד להם? להתחיל לעשות את המשכן. קודם כל, יש ציווי על השבת. קודם כל ציווי על השבת. מתוך שמירת השבת, מתוך הזה מתחיל, כן, ויקל משה בני ישראל, שאתם יעשה מלאכה, ומשביש, יהיה לכם קודש, שבת, השם קודשך יומת. לא תוכל לעשות את זה. פה יסוד, הפסוקים האלה הם יסוד להבנת הרבה מלאכות בשבת. במיוחד לעניין של עברה וזה, למה, אמר כל העשור, בתום אומר, לא תבערוש בכל. למה יצא מלאכת עברה מכל הדברים? פה הרבה דיונים סביב דבר הזה. וזה קודם כל, ואז מתחילים לעשות את המשכן. וגם בכי תישא, כן, אחרי שם כל הציוויים והכיור והכל, ושאמרו נעשה את השבת. ואז היה באמצע פיצוץ של חטא העגל, וחוזרים לויקל להקמת המשכן. אבל יש שם, שאמרו נעשה את השבת, זה שם. שורה 10, מקור 4. מתוך שאמרו נעשה את השבת, מתברר מתי יש מקום למלאכה, ומתי אין מקום. ביטול עבדות מצרים. בהופעת חירותנו המוחלטת, שמשתכללת על ידי שמירת כל חוקיו במדבר ממצרים דרך השבת. ראו כי השם נתן לכם את השבת. זו מתנה שבאה עם הידיעה. ראו, כן? כי הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. והיא קובעת את סדר החיים של עם ישראל. שבת היא הנשמה ששת ימי מעשה. כן, ולא הפוך. אדם בא, שואל, סוף סוף אני אנוח קצת בשבת. מה זה תנוח? לא באת רק לישון כל היום. זה לא עניין של השבת. השבת זה איזה תוספת של עלייה ורוחניות וקודש ולימוד תורה, וגם קצת נחים, בסדר. אם כמה שאני יושן קצת בשבת, יחסית אני יושן עוד טיפה, כן. אני קם מוקדם בבוקר בשבת. אחר כך, אחרי הצהריים, אז אני נותן לעצמי איזה משהו שאני לא יושן נגיד ביום חול. אז גם את זה אני, אבל קודם כל אני קודם כל עושה דברים אחרים, קם מוקדם, הולך לכותל, הולך לבקשות, לא כל שבת. לפעמים אני בא פה לאכול עם התלמידים, אז אני צריך להיות כאן, כמו שהיה שבת האחרונה. אבל יש, אתה יכול להשיג, קמתי בבוקר השבת, ולמדתי. הבאתי כאן, הייתי צריך לאכול עם בחורים סעודה, והיה גם איזה חתן כאן שהייתי צריך לדבר בשבת חתן שלו. כל מה שדיברתי, תכננתי דברים לפני כן, אבל מה שלמדתי בבוקר, את זה מה שדיברתי. פתאום עלו לי וצפו לי דברים, והתחדשו לי דברים יותר טובים בבוקר, מהלימוד הענקי הזה ב-5-6 בבוקר, זה משהו, אומרים ביידיש חפ מלוכים, אתם יודעים מה, חפ מלוכים, זה מה שקורה.
ורבנים אומרים שאין גם עניין מלוכים בשבת, אין עניין כזה, אני לא רוצה.
כן, אחד היה אמר, כתוב שבת מלכתה, ככה שמעתי, אולי מהרב רוזן שמעתי את זה, כמעט בטוח מהרב רוזן, שנפוליון אמר שהוא לא יושן הרבה, למה? כשהוא יושן הוא לא מלך, הוא מפסיד את המלכות, הוא לא מלך כשהוא יושן, אז שבת מלכתה, שבת מלכתה, כן, אתה יושן, אתה מפסיד את המלכות של השבת, נדמה לי שזה גם, איזו אמירה, בסדר, מותר. שבת, 5, מקור, צד שני, הקודש קודם לחול, ולא החול לקודש. ששת ימים תעשה מלאכה, אומר שיהיה לכם קודש, שבת, שבתון להשם. השבת היא הנשמה, המרכזיות, הפנימיות, וממנה נמשך ערך המלאכה של ששת ימים. האדם נמצא בזמן, וכל ערך הזמן הוא מתוך שישראל מקדשים את הזמנים. ערך החיים כולם נובע מקדושת הזמנים. בפרשיות הציווי מופיעה השבת באופן כללי, ושמרו את השבת, ועכשיו בפרשת הקיום, עוד יותר, כן? התפרטות, ההלכות, לא תבערוש בכל יותר בכל השבת, כן? יש ציווי מפורט על זה. מעין זה, הייתי אומר לכם עוד משהו מהרב רוזן, אחד הדברים המפלים שהשבוע אני הזכרתי הרבה. כן, אנחנו יודעים מה העיקר, יש עולם הזה, יש עולם הבא, מה העיקר? עולם הבא, נכון? בסדר, אבל יש עולם הזה, צריך גם כן, איך המסילת ישרים אומר, בפרק הראשון, חובת האדם בעולמו, שידע, כן, אז אומר, שהאדם נברא עבור מצבו בעולם הבא. והעולם הזה הוא אמצעי להביא אותו לעולם הבא שהוא תכליתו. תכלית עולם הבא.
זה גישה קצת גלותית.
שמה? לא, למה? העולם הזה, אתה צריך את העולם הזה, הוא אמצעי להביא אותך לעולם הבא. כל ימים, איך אומרים? זה מה שאדם בא לעשות. שלא יהיה נעמה דקיסופה, קבל שכר בלי עבודה. הוא עובד כאן, קבל שכר בעולם הבא. אז שאלתי פעם את הרב רוזן, אני צריך לקנות בית. אני צריך לקנות בית. אמרתי, הרב, אני צריך לקנות בית. מה צריך לדעת שקונים בית? אמר רב שוע רוזן, צריך שיהיה בית כזה, שלא יהיה אחר כך קשה לעזוב את העולם הזה. קונה בית וזה, כבר אדם, כבר קשה לו, חושב שזה פה כבר הכל. בית, בסדר, כן, שיהיה זה, אבל לזכור מה, לאן צריך להגיע בסוף, כן? שלא יהיה קשה לעזוב את העולם הזה. ככה אמר רב רוזן. מה? לא, לא, אתה יכול גדול, אבל אתה לא צריך לעשות אותו הכל שיש ולא יודע, לבזבז כסף על הקירות. אתה עושה, כן, בסדר, יהיה בית נאה, צריך בית נאה, אין בעיה. לא להשתגע, לא כבר לעשות, אנשים עושים דברים, משקיעים את הכל, כסף בקירות ובבלטות. לא מזמן עשיתי שיפוץ בבית, אחד סיפר לי, זה שיפץ, כמובן עשינו עבודה יהודית וזה, הוא סיפר, היה אחד עשיר משהו, הוא עשה רצפה, הרצפה הייתה כמו אקווריום, הכל היה זכוכית, והיית רואה ברצפה דגים שוחים שם. כן, הרצפה הייתה כמו... הוא אומר, אתה לא יכול להבין מה... תגיד, זה כבר אדם...
זה לא בית לילדים.
כן, לא? בסדר, תבין, זה כבר שיגונות שאי אפשר לתאר מה... שש. השבת שייכת למהותם של ישראל. לכן גוי ששבת, שבת חייב מיתה. וכן לעומת זה אדם ישראל שלא שבת, חס וחלילה, חייב מיתה, כן? שאלה, האם מלאכתו של הגוי לא צריכה להיות נובעת גם היא מהקדושה? אם כן, מדוע גוי ששבת חייב מיתה? אומר הרב צבי יהודה התשובה, יש מדרגות, המבדיל בין ישראל לעמים. תמיד היה אומר את זה בפרשת כי תשא, שמשה רבנו אומר, ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה. ביקש משה מלפני הקדוש ברוך הוא, וניתן לו, מה ביקש? ותשרה שכינה על אומות העולם, על ישראל, כן? טוב, אז זה נתן לו. אבל הוא אומר גם, שלא תשרה על אומות העולם. תמיד אני שמעתי את זה המון מהרב צבי יהודה בעצמו. כביכול משה קמצן, הוא לא רוצה שיהיה על אומות העולם. לא, יש הכרח שיהיה לקדושה מרכז פנימי. הכל אצלנו, מתוכנו, אנחנו נשפיע עליהם. ומתוך כך מקרינה אל ההיקף, המקדש הוא לב העולם, וישראל הם לב האומות. מתוך ההקרנה וההשפעה של ישראל, יש ערך לאומות העולם. וכן קיום שם המצוות בנוח, גם צריך להיות מתוך ידיעה שמקורן ישראל. אי המעשים שלהם, וההיסטוריה שלהם, רצופים, מופיעים בהמשך ממקור השראת השכינה בישראל, אז יש לזה ערך. אבל אם הדברים אינם נמשכים מקור האמיתי, הרי כל קריאתם את שם השם היא שקר וזיוב וחילול הקודש. כן, כמו הנצרות. אין להם חופש לחדד דברים לעצמם. מה? אין להם חופש לחדש דברים לעצמם. שבת, הוא מחדש שבת לעצמו, כאילו. אז זה לא... מקור שבע, וואי, הלך לי הכל. שבע, יש הבחנה בין שתי פרשיות של שבת. פרשת הציווי, גם במתן תורה וזה, וגם בשומרון לעשות השבת, בכי תשא, ופרשת הקיום. הציווי הוא המשך הקדושה מן השמיים. הקיום הוא ירידת הקדושה לתוכנו. פרשת ויקל מופיע מן השבת למעשה, כן? לא תבערו את בכל מבטחים ביום השבת. מתוך כאן מגישים מושג של מלאכה, יש מקום להבחין במלאכה לעבודה. כמה מגדולי ישראל עשו מחקרים על שמות נרדפים. מלאכה ועבודה הם שני אופנים במציאות העשייה של האדם. מלאכה היא מלאכת מחשבת, יצירה של האדם מתוך החופש של האדם. האדם חושב מחשבות ועושה מלאכה. מלאכה בעיר, מלאכה שייכת למלאכיות. לעומת זה מושג עבודה, יש צד מצמצם, עבד, עבדות. היא גם יכולה להיות חיובית, עבודת הקודש. אבל היא בזה גם צד של השתעבדות. בקהלת יש פסוק חריף. מלך לשדה נאבד. יכול להיות מצב שהמלך נאבד לשדה, נעשה משעובד לשדה שהוא עובד בו. האדם שוכח את דרכו, שוכח את החון הפנימי הרוחני שלו. נעשה משעובד לחומר, לגוף, במקום להיות בן חורים. אמרתי פעם לרב רוזן, נזכר במשפט הזה. הייתי בבוקר שהייתי קם, חייב, אין דבר כזה, חייב כוס קפה. לפני התפילה, לפני הכל, הייתי חייב כוס קפה. נדמה לי, אמרתי לו, אני חושב שאמרתי לו משפט כזה, שאני משעובד לקפה, אני חושב. הוא אמר לי, אני לא משעובד לשום דבר. דברים... ושבת, אז אמרתי לו, הייתי שם שעון והייתי מתעורר מהשעון. הוא אמר, יש מושג כזה בגמרא, שור מועד, שהוא מועד לשבת. כלומר, הוא רואה, דווקא בשבת, רק בשבת הוא נוגח. הוא נגח 3 פעמים בשבת, אז הוא מועד לשבתות. כזה, אז הרב אמר לי, אני מועד לשבתות. אני שבת, אני קם מעצמי, כאילו, אני לא צריך אמצעים. מתעוררים, צפים לי דברים שלא, בזכותכם. אז הרב רוזן, אולי הם שובד לשום דבר. ישנו חילוק דק בין מצב פסיכולוגי בו אדם נאבד למכונה, לטכניקה, לבין מצב בו הוא משתלט על המכונה ויוצר יצירות, והיו צדיקים גדולים, בעלי מלאכה. יש חילוק בין מלאכה לעבודה, ובשניהם יכול מצב משפיל ומצב מרומם. פרשתנו נפגשים לגבי שניהם יחד מצבם הניסה, מלאכת עבודת הקודש. מלאכת עבודת הקודש, הכל קודש, גם המלאכה, גם העבודה, מבחינת קודש. כי כמו שאמרנו, שהמלאכה נובעת ממקום, מהמקור, מהשבת, אז הכל מקבל ערך נכון, גם החול מקבל ערך נכון. זה הלימוד כאן של פרשת ויקל, של התחלת ויקל, ששת ימים יצא מלאכה, מישהי שבת ואין אפרים. והשבת נותנת ערך לכל החיים כולם. כך צריך להיות, אדם צריך לחכות לשבת, ויוצא מהשבת אדם אחר לגמרי. ולא בא השבת, יאללה, ישן כל היום, ומתחיל עוד פעם, יום ראשון, יאללה, ברע, צריך לצאת לעבודה, מה אפשר לעשות? לא, מהשבת אתה יוצא, וואו, יש לי מה לעשות השבוע, יש לי הרבה כוחות ומרץ וחיות מהשבת, לרומם את כל השבוע הבא. ככה הספרדים אומרים, יש יהיה רצון כזה לפני, במוצא שבת, ויהיו הימים הבאים עלינו מושפעים מהשבת, כן? ותעבור, תחול עלינו, קדושת השבת לימי החול. זה מה שמתפללים מוצא שבת. שם המדובקים, זה הרב צבי יהודה אומר דמים. ואתה חוננתנו של האשכנזים, ויהיו ימים הבאים לקראתנו, תצנך ומדובקים בירתך. הרב צבי יהודה אומר, הגויים, שכחי אלוקים כתוב. פירוד, יש שכחה, זה פירוד, זה... אבל אנחנו מבקשים שאיך יהיו הימים ומדובקים בירתך. ככה היום אומר את זה בניגון מיוחד, ומדובקים בירתך. ככה הרב צבי יהודה. יש כאן עוד פסקה, אני דילגתי כאן, הרב שיודע מדבר, יש דברים שהם מופיעים בלשון זכר, שונים נקבה, ואז הוא אומר שהדברים היותר אילאיים מופיעים דווקא בלשון נקבה, בתורה. אז זה כאן היה פסקה, רציתי להביא אותה, בוא ניגע בה קצת, 8. אמנם יש צד אחר, כאן פעמים שהמושגים הכלליים, המופשטים, מופיעים בלשון נקבה, כמו גדולות, נפלאות, נצורות, נשגבות, חדשות, כן? זה מילים של ערך, והם מופיעים בלשון נקבה. הזכר הוא יותר מעשי, פרקטי, לעומת הנקבה שיותר כללית, פחות אקטואלית. יש צד מסוים שנשמת האישה יותר גדולה מנשמת האיש. נתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מבאיש. האישה פחות אנושית ויותר אלוקית. היה מסביר את זה הרב צבי יהודה, למה? הוא אומר, נראה מאיזה חומר עשו את האישה, מאיזה חומר עשו את האיש. האיש, השם יצר אותו עפר מן האדמה. זה חומר אדמה, כן? חומרי. נפח בו נשמה. אבל את האישה הוא יצר כבר מהאיש, צלע. זה גוף שיש בו כבר נשמה אלוקית. אז החומר שהאישה נבראה ממנו הוא יותר אלוקי, הוא יותר בעל ערך. ממילא האישה היא פחות יצר, פחות חומרית, והיא מתפללת, הרב צבי יהודה מסביר, שמה שהאיש אומר בתפילת ברכות השחר, שלא עשני אישה, האישה אומרת שעשני כרצונו, זה לא כזה משהו בדיעבד, כך יצא, מסכן, לא, שעשני כרצונו, אני יותר מכוונת לרצון השם, כי היא נבראה מחומר יותר מזוכח. אתם שומעים? הנה, האישה היא פחות אנושית, מצד החומר שהיא נבראה בו, יותר אלוקית, יותר כרצון השם, על כן היא מברכת שעשני כרצונו, יש לה יותר הכנה לקבל את האלוקי. לכן כל הדברים הכלליים מאוד ועליונים מבוטאים בלשון הקבע. זה הערה דרך אגב, זה נושא בפני עצמו. אבל סתם תדעו את זה. האישה יותר, יש לה חומר יותר אלוקי, יותר מזוכח, היא נברא. ולכן שעשני כרצונו, אני מכוון את הרצון השם. אנחנו שעשני כאישה, יש מסבירים שאם האיש, עם כל החומריות שלו, היה מקבל את המצוות, רק מה שיש לאישה, זה לא היה מספיק לו. אני צריך, שלא עשני אישה שלא נתן לי מצוות כמו אישה, כי זה לא היה מספיק לי. וכן שלא עשני גוי, עשני אבי, שלא עשני אישה. כל המצוות, זה לא מספיק. אני צריך את הכל בשביל לכמן את עצמי נכון.
כדי להעריך את
הסוגיות של הגבר, ויש סוגיות בכל אחד. כן, כן, כן. הרב כותב את זה גם. כן. טוב, תודה רבה. סקובים, צור.